טמון גם גם בצניעות שיש באסתר, שהיא נקראת על שם הצניעות, וגם על מרדכי המהר"ל מדבר על עניין הצניעות, שחז"ל אומרים מרדכי, נקרא מרדכי על שם מרדכי, זאת אומרת על שם זה שיש לו את המעלה הזאת שהיה לקטורת. ועל הקטורת חז"ל אומרים שזה עבודה שבחשאי, נקראת עבודה שבחשאי. אז אנחנו רואים שפורים מאוד מאוד קשור להופעה הזאת של עניין הצניעות. כנראה בכל אופן יש הבדל בין מידת הצניעות של מרדכי למידת הצניעות של אסתר. אז בוודאי שנתיב הצניעות קשור לעניין הזה של פורים. מה שאנחנו נעשה, יש לנו עכשיו אז את היום ואת מחר. אנחנו נלמד דברים שקשורים לצניעות, אבל בהקשר יהיה בוודאי ביותר בהקשר של פורים. מחר יכול להיות שאנחנו נעשה איזה טיפה לא נראה לי שצריך להתנתק מן המהר"ל, אבל היום בוודאי נלמד את זה דרך מה שהמהר"ל מדבר על נתיב הצניעות, מחר איך שתחול עליי הרוח, איך שיתחשק לי. כן. זה, אבל גם היום וגם מחר אני אתייחס דברים שהם בהחלט קשורים להכנה שלנו לפורים. לכאורה פורים זה על פני הדברים נראה יום מאוד לא צנוע. זה יום שעניינו הוא יותר לגלות, כן? לגלות את מה שצנוע. אנחנו יש לנו סודות, פורים העניין זה לגלות את הסודות, אבל
דרך לגלות
לעצמנו, לא? אתה אומר, זה גילוי בחשאי, זה לא גילוי בפרסיה. טוב, נצטרך לחשוב על זה. כן, הדברים ש נראה לי שהפורים של הגלות זה היה אופי של צניעות של אסתר. וכך היה בעיקר צריך לחוות את הפורים בגלות, ופורים בארץ ישראל צריך בעיקר את הצניעות של מרדכי. אבל זה כבר מהלכים שאני חושב, כן? אז אנחנו נתחיל בשאול. שאול בוודאי קשור גם, למדנו אתמול את ההפטרה על שאול. אז נתחיל את הדברים של המהר"ל, את נתיב את ענייני הצניעות. אנחנו נתמקד בממרה ממסכת ברכות על שאול, זה נלמד כמה דקות רק, ואחרי כן נעבור למה שהמהר"ל מדבר על הגמרא במסכת מגילה. טוב, אז נתחיל בגמרא במסכת ברכות. הוא אומר, פרק הרואה, אמר לאורגך, ואמר לאורגך ותחוס עליך. ואומר, סליחה, כתוב שם, ואומר לאורגך ותחוס עליך. ואומר, ואמרתי מי בא אלי. זה דוד המלך אומר לשאול אחרי שדוד המלך היה במערה, התחבא במערה, ושאול בדיוק נכנס למערה, ודוד יכל להרוג את שאול, ודוד לא הורג את שאול. אז חז"ל כאילו אומרים שדוד המלך ברוב צדקותו הוא אומר לשאול, אתה היית במערה ואני תכננתי להרוג אותך, אבל דוד המלך מתבטא בצורה מאוד מיוחדת. הוא לא אומר ואמרתי לאורגך וחסתי עליך, שמשמע שדוד המלך אומר לשאול, זה לא זה שאני, זה שאתה היית מוגן זה נבע מהחסד שאני עשיתי איתך, זה שאני החלטתי לא להרוג אותך, אלא היה איזשהו כוח שיש לך. כאילו דוד המלך אומר לשאול, שים לב שיש לך כוח מאוד מאוד גדול שהוא זה שהגן עליך. ודאי שדוד המלך מה שהוא אומר זה לשאול, כדי להגיד לשאול, תשמע, למה אתה מתעסק בדברים שלא מתאימים לך? הרי האישיות שלך היא מקסימה, האישיות שלך היא מאוד מאוד מופלאה, עד כדי כך האישיות שלך מופלאה שבכלל לא יכלתי להרוג אותך מרוב שאתה מוגן בגלל המעלה הרוחנית שלך. וזה מה שדוד אומר לשאול. כלומר, דוד לא אומר לשאול, תשמע, תפסיק לרדוף אחריי, כי אני הרי יכול להרוג אותך, ועשיתי איתך חסד, ולכן אל תפסיק לרדוף אחריי, כי זה, כי הנה, אני מראה לך שאני בעצם לא רודף אותך, ואני לא שונא אותך, ואני רוצה להיות שותף איתך. לא זו הייתה האמירה של דוד המלך, אומרים חז"ל. ואמר לו, דרך ותחוס עליך, ואמרתי מבעי אלי, ותחוס וחסתי מבעי אלי, אמר רבי אלעזר, אמר לו דוד לשאול, מן התורה היה מותר להורגך. מה הייתה, מה רודף אתה? והתורה אמרה, בא להורגך אשכם להורגו, ויכול להיות שהמותר הזה זה גם שאתה חייב. כשמישהו רוצה להרוג אותך, זה לא רק אולי יותר, אלא אתה חייב לדאוג לחיים שלך, חייך קודמים וחייך ברכה, זה אתה חייב, אתה, כן, אדם שהוא רודף אחרי מישהו שהוא, אדם רודף, ויש מישהו נרדף, חייבים להציל את הנרדף. אז כמו שאדם אחר חייב להציל מישהו, אתה רואה מישהו שרודף אחרי מישהו, אתה חייב להרוג את הרודף, אתה חייב להציל את הנרדף, גם בנפשו של הרודף. גם האדם עצמו אולי חייב לעשות את הדבר הזה. אז גם דוד המלך אומר, לי לא היה מניעות, לא מוסריות ולא שום דבר. אז מה גרם לזה שלא הרגתי אותך? אל הצניעות שהייתה בך, שהיה בך, היא חסה עליך. מה הצניעות הייתה בו בשאול? כן, במה בא לידי ביטוי הצניעות בשאול? בסיטואציה של המערה. אחרי כן הגמרא תגיד על נקודה אחרת איפה רואים ששאול היה צנוע. במערה, איפה אנחנו רואים ששאול היה צנוע? אומרת הגמרא, לכתיבה יבוא אל גדרות הצון, אל הדרך, בשם מערה. טענה, גדר לפנים מגדר ומערה לפנים ממערה להסך. אמר רבי אלעזר, מלמד ששיחך עצמו כסוכה. זאת אומרת, הלכות צניעות הרי מופיעות בשולחן ערוך, דיני צניעות בהלכות בית הכיסא. שאול, כשהוא היה הולך לבית הכיסא, הוא היה עושה את זה בצורה מאוד 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 צנועה. הוא כאילו לא היה בכלל נותן, כן, היה מאוד מאוד מסתיר את ה... את, 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 את ההתעסקות הזאת במה שהוא צריך להסך את רגליו. אז מסביר המהר"ל, התבהר לך הדברים אשר אמרנו. כי מה עניין הצניעות שהיה חסה עליו שלא הרגו או לא הורגו, אבל הדברים כי הצניעות מפני, כי הצניעות ראוי אליו הסתירה ביותר. כמו שמפורש אחר כך, כי אשר היה בא לעשות צרכה והיה נכנס מהרה לפנים ממערה, וגדר לפנים מגדר, להסתיר את עצמו להיות צנוע מבני אדם, וכמו שהיה עושה דבריו בצניעות מערה לפנים ממערה, לכך כאשר בא אדם לשלוט בו, היה נסתר בצנוע ממנו עד שלא היה יכול לשלוט בו. דבר זה נודע מעניין הצניעות, שכל עניינו הסתר ואינו נגלה בחוץ, רק כל מעשיו בהסתר ובצניעות. לפיכך היה נסתר גם כן בשמירה עד שלא היו שולטים בו, ודבר זה מבואר. אז כאן אנחנו רואים שיש פה איזשהו מפגן בין דוד לבין שאול, שדוד רואה איזשהו דבר נפלא שיש בשאול, שיכול להיות שבדוד לא היה את הדבר הזה. ככה אנחנו מבינים בדרך כלל להסביר שיש, ששאול היה לו תכונות מסוימות בעבודת השם שלו, וממילא גם בצורת המלכות שלו, ודוד היה לו צורות אחרות. דוד המלך לא היה מיוחד דווקא בנושא הזה של הצניעות, ושאול היה מיוחד בנושא הזה של הצניעות. אז מה זה הנושא הזה של הצניעות פה? כן, אז כאן אני חושב זה זה ההבדל הרבה פעמים שמדברים על יסוד ומלכות. זאת אומרת, כשאנחנו באים להיפגש עם החיים, אז הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעולם הזה. עכשיו, בעולם הזה יש דברים שאנחנו בקלות יכולים, שהחיים שלנו יתפשטו לחלקים שהם לא עצמיים לנו. חלקים שהם סרח עודף, כן? שהם דברים שאין בהם חיים תרכיזיים, שאין בהם חיים יסודיים, אין בהם איזשהו משהו עצמי. והאדם בקלות יכול בחיים שלו להתחיל להתחיות מדברים שהם לא עצמיות החיים. והחיים שלנו הם בנויים מפנים וחוץ. האדם הצנוע, המשמעות של זה זה שהוא כל הזמן חי את הפנים. באיזושהי מידה הצנוע זה לצמצם את החיים. זה קצת קשור למה שדיברנו על מושגי היראה. שמושגי היראה הם קשורים לדבר הזה שהאדם, באופן בסיסי אני באמת חושב שהצניעות היא יותר נוגעת למידות שהן באות מצד הצמצום, לא מצד ההתפשטות. יש במידות השונות, יש סוגים שונים של מידות, יש ימין ויש שמאל. אז יש מידות שהן בעיקר נובעות מהימין, ויש מידות שהן בעיקר נובעות מהשמאל. יש אולי מידות שהן נובעות מהאמצע, אבל גם המידות שהן נובעות מהאמצע, שהן המידות של המלך ישראל, הוא בוודאי קשור למידות שהן נובעות מהאמצע. אבל גם האמצע יש בו דבר שהוא יותר נוטה לשמאל, יש דבר שהוא נוטה יותר לימין. היסוד הוא יותר מצד של השמאל, והמלכות היא יותר מהצד של הימין. כלומר, יש הבדלים בין המידות השונות. אז ההבדל הגדול בין שאול לבין דוד, שאול היה בחינת יסוד, בחינת צדיק. בחינה הזאת שהוא כל הזמן היה קשור לחיים בעצמיותם. הוא לא התחיה מהקשר לזמן ולמקום, מהתפשטות החיים. כלומר, עניינו של שאול הוא לחיות בצניעות. לחיות בצניעות, הפירוש של זה, לחיות במקום העצמי, במקום ששם החיים נמצאים בצורה התרכיזית שלהם, לא בצורה המתפשטת שלהם, לא בצורה העשירה שלהם. זה היה הכוח של שאול. הכוח של דוד הוא יהיה כוח אחר. הכוח של דוד הוא דווקא הכוח שהוא, החיים מאוד מאוד מתפשטים, אבל דוד יש לו כוח שאת כל ההתפשטות של החיים לקחת ולהודות, לקחת אותה אל הקדוש ברוך הוא, להודות לקדוש ברוך הוא על כל המפגש עם כל החיים. אז, אבל העיקרון של מה שאנחנו אומרים זה שהצניעות היא להישאר בחלק העצמי של החיים. זה לא כל המידות, זה אחד מההופעות של המידות. שאול היה מיוחד בעניין הזה שהוא היה קשור לחיים, לזה שהוא חי כל הזמן חיים שקשורים לעצמיות שבו, חיים קשורים לעצם החיים שלו. כשאתה בא, אז זה מה שגם בעצם אומר כאן המהר"ל, שקשה מאוד לשלוט על הצנוע. למה? בדרך כלל, איך אנחנו שולטים על הבן אדם? אנחנו שולטים על הבן אדם, האדם יש בו, כל אדם ואדם בעולם יש לו משהו שמחיה אותו. יש משהו עצמי שמחיה אותו. כדי שהדבר העצמי לאדם הוא הדבר שמקיים אותו. כן? הדבר העצמי, כשאתה קשור לעצמיות שלך, זה הדבר ששומר עליך, מקיים אותך. מתי האדם יכול לאבד מן העולם? כשהאדם הוא בורח מן העצמיות, הוא מתחיל להתחיות מדברים חיצוניים יותר. כלומר, היה אפשר להסביר את מה שהמהר"ל אומר, שהאדם הצנוע קשה, הוא שמור סתם בגלל שקשה להגיע אליו, הוא צנוע. כן, אני מסביר את זה קצת בקודים יותר רוחניים. זה לא סתם משהו טכני, אלא הכוונה היא כזאת, כשאתה בא לפגוע בבן אדם, אתה יכול לפגוע בו אם האדם נמצא, אם האדם חווה את החוויה החיצונית של החיים. אתה פוגע, אז האדם פשוט מאוד איבד את ה... הוא לא חי חיים איכותיים, הוא חי חיים שהוא מתחיים עם דברים חיצוניים, הדברים החיצוניים אתה יכול לפגוע בהם. כשהאדם חי בצניעות, הפירוט של זה שהוא לא מתחיה מהדברים החיצוניים, הוא מתחיה מהדברים העצמיים לו, אז כבר אתם יכולים להבין את איך הצניעות קשורה לפורים, כן, כן, כל העבודה המאוד מאוד גדולה של פורים, זה העבודה הזאת של לגוע בדברים העצמיים לנו. כן, זה העבודה של יום כיפור וזה העבודה של פורים. ההבדל הגדול זה שהעבודה ביום כיפור היא נעשית בתוך הקודש. כלומר, ביום כיפורים אנחנו רוצים להיות שייכים לחלק העצמי שבנו, אבל זה אנחנו יכולים לעשות את זה רק בתוך המקדש, בתוך קודש הקודשים, בתוך הקודש. ופורים... החידוש הגדול זה שגם כשאנחנו נמצאים רחוקים מן הקודש, גם כשאנחנו נמצאים בגלות, גם כשאנחנו נמצאים בחיים החוליים, גם כשאנחנו נמצאים בכל מיני מקומות שהם מאוד מסתרים, גם שם אנחנו מצליחים לחיות חיים עצמיים ולא חיים שניזונים מהדברים החיצוניים. זה העבודה הגדולה של פורים. העבודה הגדולה של פורים זה... להיפגש עם הצד העצמי שלנו ולא עם הצד החיצוני. עכשיו, העניין הזה של הצניעות זה עבודת הצניעות. עבודת הצניעות היא השייכות שלך לפנים ולא לא לצדדים התפילים לדברים. עכשיו, שאול, זה ששאול, הוא כשהוא הולך להסך את רגליו, הוא מצניע, מה הפירוש של המצניע? הוא לא מחשיב, הוא לא מתעסק עם הצדדים התפילים האלה. הוא מתייחס לחיים שלו, הוא נותן רק מקום לחלקים שהם עצמיים שבו, לחלקים שהם קשורים מאוד לעולם הזה, זה שהוא לא נותן איזה מקום. זה בא לידי ביטוי באיך הוא מתייחס להתעסקות בצדדים התפלים של החיים. הדברים התפלים של החיים הם מתבטאים בזה שיש לנו חלקים שהם לא חלק מאיתנו. אנחנו צריכים, עד כדי כך שאנחנו, יש דברים שאנחנו צריכים להוציא מאיתנו, להתנתק מהם. זה הרי הפעולה הזאת של ה... להסך את רגליו או ללכת לבית הכיסא, היא כנגד הפעולה המוסרית שבן אדם צריך לסור מדברים שהם לא שלו. אדם מוציא מתוכו דברים שהם לא שלו. כן, מה הפירוש כל המעריך בבית הכיסא, מעריכים לו ימיו ושנותיו? זה אדם שהוא, זה כנגד העבודה המוסרית הזאת שם, זה בן אדם שהוא כל הזמן דואג לא להיות במקום שהוא לא עצמי לו. וכאילו העבודה הפיזית הפשוטה הזאת שהוא מוציא את הדברים שהם לא שלו מבית הכיסא, זה כנגד העבודה המוסרית שבן אדם שומר כל הזמן להישאר נקי במשהו שלו ולא בדברים שהם לא חלק ממנו. אז זה היה מה ש... זה היה צורת ההתנהגות של שאול. דוד זה לא הכוח שלו, שאול, דוד זה כוח אחר. זה הכוח דווקא לגוע בחיים, להתפשט בחיים, ובכל אופן לגייס את כל הפגישות למקום, כן, לשם השם. זה ההבדל הגדול בין הצדיק לבין בעל התשובה. הצדיק הוא לא מעיז לגוע בכל מיני מקומות. הוא לא נוגע בלכלוך. הצדיק הוא שומר כל הזמן על ה... על האישיות שלו שהיא לא תגיע, לא תיגע בלכלוך. והבעל תשובה הוא אחד שמעיז הרבה יותר, נוגע הרבה יותר, אבל הוא מצליח להחזיר את הכל לריבונו של עולם. אז שאול זה יותר בחינת הצדיק. דוד הוא יותר בחינת בעל התשובה. כן, ו...
מחפש רק להצליח, אז הוא כן
מתעסק בזה. איך?
הוא כאילו לא, הוא פרוש מהדברים האלה, אז הוא...
הוא כאילו, הוא שומר כל הזמן על עצמו להישאר בתרכיזיות החיים, בעצמיות החיים.
אבל אם הוא כל פעם מחפש להצניח, הוא נכנס לפנים מערה, לפנים מערה, אז הוא כן טעות בזה כאילו שלא יראו אותו.
תראה, אתה שמעת על בטח מישהו שאומר לך עצה, אתה רוצה להיות צנוע, זה, אל תתעסק עם זה בלי סוף. אתה תתעסק עם זה בלי סוף, זה עצמו פוגע בעצמיות, נכון? זה מה שאתה, זה משהו פסיכולוגי מה שאתה אומר. זה, מי אמר לך ששאול הוא מוטרד מהדבר הזה? זה אצלו משהו טבעי שהוא, הדבר הזה הוא עושה את זה בצורה הכי צנועה שבעולם. באמת זה מזכיר לי, שהיינו אצל הרב ציודה, אז בשנים האחרונות היה, הרב ציודה היה, היה מחובר לקטטר, קטטר כלומר ל... לזה שיש לו, כאילו שהוא לא, הוא לא יכל ללכת וזה, אז חיברו אותו לקטטר, והיה צריך מדי פעם להחליף, לרוקן את השקית, כן, של כמו חולה שיש לו, והרבה פעמים אנחנו כשמשים לא היינו, אם אתה לא מרוקן שם, זה כאילו מתחיל ללחוץ על הגוף של הבן אדם, האדם כאילו הוא צריך ללכת לשירותים ואין לו איך, אין לו איך ללכת לשירותים. והרב ציודה הוא לא היה, הוא כל כך היה צנוע, הוא אף פעם לא היה מדבר על העניין הזה. וגם כשהוא אחרי הרבה הרבה זמן, שאנחנו יודעים שהוא היה סובל בזה, כשהוא היה רוצה להגיד לנו, לטפל בו בחלק הזה, אז כאילו היית מרגיש שהוא אומר, הוא היה אומר, אני זוכר שהוא אמר לי, תטפל במה ששם. כאילו זה לא שלו בכלל, זה תטפל באיזה משהו שהוא לא שלו בכלל, בהתחלה לא הבנתי על מה הוא מדבר, תטפל במה ששם, מה שם? אמרתי, עד שהבנתי שהוא מתכוון להגיד שאני אטפל בגוף שלו, הוא שם בכלל הגוף שלו, זה לא שלו, זה כאילו זה נמצא באיזה עולם אחר, כן, זה שם. אז זה התכונה הזאת שהוא חי בכלל חלקים אחרים מהאישיות שלו, הוא לא חי בכלל. את ה... זה, אז זה העניין הזה של איך שכאן מתואר, העניין הזה של שאול. השאלה שלך שאלה טובה, לא יודע אם עניתי טוב, צריך גם עוד לחשוב עוד על מה שאתה שואל, אבל לא כל דבר שאנחנו חווים איזושהי חוויה שאצלנו זה דבר נקרא מסובך או משהו כזה, ואצל גם תגיד על משה רבנו שהוא לא רוצה לראות את פני הקדוש ברוך הוא, אז הוא מסתיר את פניו הזה. מה הוא עושה מזה עניין? מה הוא מסתיר? כל פעולה גשמית תגיד, מה הוא עושה עניין? לא, זה ביטוי של התכונה הרוחנית שהוא רוצה לבטא. הוא על ידי הצנאה הזאת, הוא מראה, הוא מוביל את עצמו לצורת התנהלות כזאת, שזה צנוע ממנו, זה לא חלק ממנו. הוא מצניע את הדבר הזה, כלומר אנחנו, לא כל פעולה היא מיד מסבכת, יש בן אדם שהוא עושה את הפעולה, וזה ביטוי של ה... אז דוד המלך שהוא רואה את היכולת של שאול להיות כזה עצמי, הוא יודע שהוא לא יכול לפגוע בו, הוא לא מצליח לפגוע בו, כי כל עוד ששאול הוא מלך, כאילו הוא יכול להיות אדם שהוא לא עצמי, וזה שהוא מלך, אבל הוא לא שומר על זה שהוא עצמי למלכות שלו, אז הוא, אז אתה תוכל לתפוס אותו ולהרוג אותו גם כשהוא מלך. אבל שאול, כל זמן שהוא מלך, כל זמן שהוא חי את חייו זה, כל עוד שהוא לא, כאילו, היכולת להחליף את שאול זה רק אם שאול יפסיק, יעבור מן העולם, יאמר התפקיד שלו. תיגמר המלכות שלו. דוד המלך מבין, זה לא זה שהוא יוכל לתפוס את שאול באיזה רגע של חולשה. כל עוד ששאול הוא בעולם הזה, הוא בצורה של צניעות, בצורה שהוא שומר על העצמיות שלו. טוב. ממשיך המהר"ל מביא, שבעצם מה שאנחנו רואים צניעות בשאול, זה לא מתחיל משאול. אלא יש פה, חז"ל עומדים על כך שיש בעם ישראל, היה שורשלת כזאת, של צנועים. זה מתחיל מאיזשהו מהלך שיש בעם ישראל את כוח הצניעות. והכוח של הצניעות הוא נמצא בפלג הזה של רחל. ככה חז"ל אומרים. כלומר, יש את רחל ויש את לאה. אם אנחנו רוצים להעמיד מה האופי של הכוחות של רחל, מה האופי של הכוחות של לאה, אז רחל היא מקימה צורת עבודת השם שהיא מבוססת על הכיוון הזה של הצניעות. לאה מקימה צורת עבודת השם אחרת, שהיא לא מבוססת על הצניעות, היא מבוססת על משהו אחר. אבל רחל היא מקימה שושלת שהיא קשורה לעניין הזה של הצניעות. בהמשך המהר"ל יסביר שיש איזה משהו מיוחד, שמישהו שהוא צנוע, שיצאו ממנו צנועים. כלומר, זה לא איזשהו דבר אוטומטי, שכל פעם כשיש מישהו שיש לו איזושהי תכונה אחת, אז גם מי שנולד ממנו הוא יהיה דומה לו. דווקא בנושא של הצניעות, אומר המהר"ל בהמשך, שזה דבר מיוחד, שבנושא הצניעות, שמישהו צנוע, הוא מוליד מישהו שהוא דומה לו. למה? זה מאוד מאוד ברור. כי מה אנחנו הסברנו? מה זה צנוע? צנוע, במה יש שינויים בעולם? השינויים בעולם הם בזמן ובמקום, בהופעות של הדברים. אם האדם לא חי חיים שהוא לא מתחיים ההופעה של החיים, אלא החיים שלו הם עצמיים, אז גם מי שנולד ממנו הוא נמשך מהעצמיות שלו, כי הוא לא אדם שהחיות שלו היא ניזונת לא מהדברים העצמיים. ממילא, מי שנולד ממנו הוא כמוהו, זה מה שיסביר המהר"ל בהמשך. בכל אופן אומר המהר"ל, מביא את הגמרא במסכת מגילה, אמר רב חמא, מה דכתיב לא יגרע מצדיק עינו? לא יגרע מצדיק עינו, זאת אומרת שיש איזושהי השגחה על מישהו שהוא צדיק שתימשך הצדקות שלו, אז על זה, ושיש חשבון שאם יש צדיקות, אז הצדיקות הזאת היא לא נאבדת מן העולם. על זה חז"ל אומרים פה איזושהי שולשלת. בשכר צניעות שהיה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, בשכר צניעות שהיה בשאול זכה, יצא ממנה אסתר. אז אנחנו בעיקר נרצה להתמקד בשאול ואסתר, ששניהם קשורים יותר לפורים. אבל נתחיל עם רחל, מה אפשר לעשות? הפסוק, החז"ל מתחילים עם רחל. אז איך? מי ייסד את השושלת הזאת של הצניעות, של עבודת השם הצניעות? רחל. כי מת ההוא יומה, והי לה ללאה, אמרה רחל, אשתה מכספה אחותיי. מיד, אותם סימנים שנתן יעקב לרחל, מסרתם רחל ללאה. והיינו דכתיב, והי בבוקר והנה היא לאה, מכלל דעד אשתה לא אהב וידע, מכלל דעד אשתה לא אהב וידע, לפי היא זכתה ויצאה ממנה שבות. אז רחל היא הראשונה, שהיא עושה עבודת השם, היא עושה פעולה של צניעות. עכשיו בוא ננסה לחשוב, הפעולה הזאת שעשתה רחל, שהיא מוסרת את הסימנים ללאה, במבט ראשון לא היינו מגדירים את זה בכלל כפעולה של צניעות, היינו אומרים לכאורה זה פעולה של חסד. היא נותנת סימנים, היא נותנת, היא מעניקה את מה שיש לה ל... ללאה, אז לכאורה זה לא קשור לצניעות, זה קשור לכאורה לחסד. זה לכאורה יותר חסד, רגישות גדולה. אז הפירוש הזה הוא ברור שזה לא חסד. כלומר, ברור שזה גם התחשבות ורגישות, אבל לא זו פעולת החסד. ההגדרה של חסד, פעולת החסד, זה אנחנו צריכים לעשות כל הזמן, אני לא יודע אם אני מצליח... אני אצליח להבהיר את זה, אבל יש את המידות מצד הימין, מצד מידות מצד שמאל. המידות מצד ימין זה באמת מידות החסד. החסד זה תמיד, זה אומר שאדם יש בו המון כוחות, המון, המון חיות, ואדם נוגע בהמון חיות, וגם הוא נותן מהחיות שיש בו המון גם כלפי חוץ. האדם... האדם לא נגרע מזה שיש, שהוא נושא חסד. כשאדם עושה חסד, זה לא זה שהאדם מפסיד מזה. והעושר שיש לך, אתה, כמו מעיין נובע, שאתה נותן עוד ועוד ועוד ועוד. כשאתה עושה חסד, זה לא נחסר ממך. להפך, אתה נהיה עוד יותר עשיר בזה שאתה עושה חסד. אז אם הפעולה הזאת הייתה פעולה ש... רחל לא הייתה נחסרת מהדבר הזה, והיא יש לה המון המון חיות, והיא נותנת גם ללאה מהחיות שלה. זה היה פעולת חסד, אבל זה לא כאן. כאן זה לא היה ככה. כאן זה היה שרחל היא נמצאת בהכרה שלה שהיא זכתה להיות בת זוג של יעקב. והיא יודעת שהעצמיות שלה זה שהיא תהיה חלק מבניית בית ישראל. זה העצמיות שלה. העצמיות שלה זה, זה שהיא הולכת לבנות עם יעקב, כן, והיא זו שתזכה להיות האימא של בית ישראל. והיא ורחל יודעת שזה המקום שלה. ורחל עושה איזשהו דבר מופלא מאוד. והיא מוכנה לצמצם את הנוכחות שלה, להצניע את הנוכחות שלה. היא הייתה עכשיו צריכה להיכנס להיות אשתו של יעקב, והיא מוכנה לפנות מקום ולתת את ה... במקום שהיא תתפוס את המקום, במקום שהיא תתפוס את החלל, היא נותנת ללאה לתפוס את החלל. כלומר, מה העניין הזה של... מה העניין של העצניות? מה העניין של כאילו עצניות? עצניות זה אומר שזה בן אדם שהחיות שלו היא ניזונת מהזמן והמקום. מזה שיש לו מקום ונוכחות בעולם. ואני צריך להסביר המהר"ל שיש משהו מהותי שהשני או האחרון הוא צנוע. כאילו הרחל היא השנייה והיא צנועה. רחל בנימין הוא האחרון, הוא צנוע. תמיד יסביר המהר"ל שתמיד האחרון הוא צנוע. למה הראשון הוא לא צנוע והאחרון הוא צנוע? הראשון הוא הגיע לעולם שהיה בו חלל ריק, ואז הוא הראשון שבא לעולם, אז הוא ממלא את העולם, הוא ממלא את החלל. הנוכחות שלו היא נוכחות בולטת. אבל האחרון שנמצא כבר כל העולם מלא. כן? אין לו, כביכול. הוא מגיע לעולם שכבר הוא תפוס, כביכול. ואז אם הוא מגיע לעולם, הוא חייב להגיע לעולם בלי להיות תלוי בזה שיהיה לו מקום, איזושהי נוכחות בעולם. כאילו איזשהו מקום שהוא תופס בעולם, והדבר שהוא שייך, הוא שייך למשהו עליון יותר מאשר הזמן והמקום. יש לו חיים עצמיים שהם מעבר לזמן ולמקום. ולכן זאת תכונת הצניות. תכונת הצניות זה האי-התלות בזמן ובמקום. אי-התלות בזמן ובמקום. עוד מעט נגיע לאסתר ונראה עד כמה אסתר זה אישיות מופלאה של... שהיא צנועה, כלומר, שהיא לא תלויה בזמן ובמקום, שכל האישיות שלה היא אישיות עצמית, כן, וגם אצל אסתר, דיברנו בשנים עברו איך העניין הזה הלך והתגלה בצורה מופלאה. אני כבר רואה שמחר אנחנו נדבר על אסתר ומרדכי, אז היום אני רק משלים את הדברים גם על רחל, אני רוצה גם להספיק משהו על שאול, ובעזרת השם מחר אנחנו נתייחס ל... צניעות של אסתר וצניעות של מרדכי. אפשר לכתוב פתק בישיבה, מחר השיעור, שני צורות של צניעות. צניעות של אסתר, צניעות של מרדכי, כשתי דגמים לפורים גם. כן, פורים של גלות, פורים של גאולה. כן, אז אנחנו עכשיו בכל אופן רוצים להתעסק עם העניין הזה של רחל. אז רחל היא, הכוח הצניעות שלה הזה, היא לא מוותרת סתם על דבר חיצוני. היא יודעת שהצניעות שלה זה להיות עם יעקב, והצניעות שבה זה היכולת לפנות בדבר שהוא עצמי למקום ללאה, שגם לאה היא תהיה שייכת לעצמיות הזאת של בניית בית ישראל, וכל זה זה מתוך איזה כוח מאוד פנימי, איזה אמונה מאוד פנימית שרחל אומרת, אני בטוחה שאם באמת זה עצמי לי להיות אימא לבית ישראל, אני אהיה למרות הנוכחות של לאה. כלומר, הנוכחות של לאה היא לא תאיים על העצמיות שלי. כלומר, אני מוכנה להתאפק, לפנות מקום, להכניס את לאה לחיים שלי, לדבר הזה, מתוך איזושהי, בגלל זה שהיא יודעת, זה, הכוח של העצמיות זה שהעצמיות שלה היא לא תלויה ברגע הזה, בזמן ובמקום הזה. היא אומרת, יגיע זמני, אני לא עכשיו אני תופסת את כל המציאות. מה?
היא לא ידעה שיעקב התחתן.
אז לפי ההסבר הזה אני רוצה, קודם כל, מה זה היא לא ידעה? זה שאלה של פרשנות. אני חושב שבוודאי היה לה את הביטחון, שיהיה לה את הכוח, שיעקב יבין אותה, היא האמינה בדבר הזה, שיעקב לא יכעס עליה, שהיא תצליח לפייס את יעקב, שיעקב ייקח גם את לאה וגם אותה. ככה אני חושב. זה, אני יודע שאפשר להגיד מהלכים אחרים, אבל זה הדרך שהיא נראית לי יותר אמיתית, שבוודאי שרחל, היא, אם יש לה תפקיד להיות עם יעקב, היא לא יכולה. האדם הצנוע הוא לא אדם שהוא כלום, שהוא לא זה, אלא הוא אדם שהוא מבין את הדבר הזה, שהעצמיות שלו היא תבוא לידי ביטוי, כן? בלי תלות בזמן ומקום. זה יתגלה, לא צריך, אני לא צריך לדחוף את עצמי כדי להופיע את העצמיות שלי, זה יופיע, כי אני כל כך מאמין בעצמיות הזאת שלי, זה אין לי את הדחף לעשות זה מיד. כשאנחנו לומדים את המדרש, שרחל מכוח משהו מסכה סימנים ללאה, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, גם אם עם ישראל הכניסו עבודה זרה על ההיכל, תקבל את זה, כמו שאני הכנסתי צרתי לביתי, ככה גם אתה תקבל את זה שעם ישראל מכניס עבודה זרה. מה הפירוש? עוד פעם, כאילו רחל אומרת לקדוש ברוך הוא, העצמיות שלך היא כל כך גדולה, והרי ברור שהנוכחות שלך היא תתגלה בסופו של בעולם, תהיה סובלן, כאילו זה יתגלה בסופו של דבר, אל תדאג, זה מקרי או זה לזמן. זה שמכניסים עבודה זרה הזה, אתה, יש לך מספיק עצמיות שאתה יכול לספוג את הנוכחות שכאילו של משהו אחר שהוא פחות עצמי ממך. אותו דבר גם רחל, היא מספיק הרגישה עצמיות כזאת שהיא יכולה להכניס את לאה, כן, לשתף את לאה בחיות שלה. שאול אומרים חז"ל, מה היה הצניעות של שאול? מה הצניעות הזה שאול? הכתיב היום השאול אל דודו, הגד יגיד לנו כי נמצאו התונות ודבר המלוכה לא יגיד לו, אשר אמר שאול, לפיכך זכה, יצא ממנו אסתר. אז גם כאן, שאול כבר יודע את הדבר הזה, שהצניעות שלו להיות מלך ישראל, כבר יודע את הדבר הזה, שזה הדבר הזה, ובכל אופן זה שהוא לא רץ מיד ואומר את זה, ומפרסם את זה, ונכנס לה, זה אומר שהוא לא תלוי בזמן או במקום, הוא יכול, הוא כל כך בטוח באמירה הזאת שהוא יכול להצניע אותה, הוא לא צריך את הפידבק של הזמן, ואת לעשות מיד זה שזה לא יברח לו משהו כזה, הוא לא מפחד שזה יברח לו משהו כזה, זה הכוח של הצניעות. אני רוצה להגיד לכם משהו נפלא שראיתי בשם ישמואל, אני לא יודע אם יש לנו זמן, מתי מערבית? עוד שתי דקות. כן, ברור שהעצמיות הזאת של שאול היא בסופו של דבר הדבר שגרמה לו גם לחטא. כן, זה הרי מה ששמואל אומר לשאול, אם קטון אתה בעיניך, ובו שבטי ישראל אתה. אז המהר"ל מאוד מסביר, המאבק בין ישראל לבין עמלק, זה מאבק בין הצנוע לבין הגלוי. ישראל הם הביטוי של העם הכי צנוע, ועמלק זה הביטוי של העם הכי מוחצן, העם שהוא הכי חיצוני, הכי לא צנוע, הכי פרוץ, הכי מאמין רק בגלוי. מה ההבדל בין עמלק לבין שאר האומות? היום אנחנו קשנו להבין, כי היום כבר העולם נטהר ממחשבות של עבודה זרה, אז לכן אנחנו לא מבינים, אבל החידוש של עמלק, עמלק זה הכפירה, כלומר ההבדל בין עמלק לבין שאר הגויים, כל הגויים האמינו במיסטיקה, האמינו שיש איזה משהו פנימי במציאות, רק הם דמיינו כל מיני דמיונות, שבאבן יש כל מיני דברים לזה, כלומר העמים האחרים הבינו בניסטר, האמינו בזה שהעולם שלנו הוא לא מה שאתה רואה, אלא יש משהו מעבר. משהו מעבר הזה, אצל הגויים, זה משהו מאוד מגושה, משהו מאוד קטנוני, וזה המשרד היה צריך לתאר את המחשבות האלה של המעבר הזה. המלאק הוא העם שבא ואמר, אין מעבר, מה שגלוי זה מה שיש. זה העניין של עשיו שהוא עשוי, ככה חז"ל, ככה המהר"ל מדבר, עשיו הוא שונה מיעקב, המהות של עשיו שהוא מתייחס למה שעשוי. זה המאבק שיש בין הנסתר לבין הכוח הנסתר לבין הכוח הנגדה. עכשיו, ששאול מקבל, אז זה לא במקרה ששאול במיוחד הוא זה שקיבל את התפקיד להילחם בעמלק. כן, זה נובע מהתכונה הזאת של שאול להיות צנוע, זה המאבק עם העמלקיות. מהי הנקודה, איך שאול נופל בחטא? אז טוב, אני רואה שאני לא אספיק לפני ערבית להסביר את זה. אז רק מחר אני אגיד לכם שתי דקות משהו על שאול, ואנחנו נעבור בעזרת השם מחר לאסתר ומרדכי, ובעזרת השם שנזכה להתכונן לפורים הבא עלינו לטובה בצורה הכי גדולה שאפשר. טוב.